טוב, שלום, ערב טוב. אנחנו אוחזים באמצע מין הסערה, באמצע הדיון של הגריד, שאני רוצה לקצר בו קצת, על המטאפיזיקה של האיסורים בהלכה התמטית. אני לא יודע איזה עותק יש לכם, אבל אני אגיד לכם בדיוק איזה עמוד זה. זה קטע שהכותרת שלו זה טרנסצנדנטליזם. בפעם הקודמת, אני אזכיר, זה היה לפני הרבה זמן, עמוד 107. כדי שם הגענו. בפעם קודמת עסקנו בהבחנה בין ייסורים לבין רוע. ראינו שבמסגרת ההלכה התמטית, שהיא ההלכה שיוצאת מהחוויות של האדם או מהמישור האנושי והולכת לעולמות שמעבר, כאן מצד אחד האדם עדיין ממשיך להיות מפוקח, הייתי אומר, במידה מסוימת, בכך שהוא לא מתכחש לאי הנוחות שלו מהמצב שבו הוא נמצא. זה מה שהרב קינה כאן, ייסורים, אתה מתייסר. אבל אם אתה שואל עצמך לטיב האירועים שאני שרוי בתוכם, אתה אומר לעצמך, זה שזה אני מתייסר לא אומר שזה רע. הדבר הזה טוב, רק שהדרך היחידה לתאר אותו כטוב הוא אם אני יוצא מתוך המרחב שאני נמצא בו, ואני בעצם אומר לעצמי שאני לא מבין, או שאני לא רואה את כל התמונה כולה. וכנראה שבמישור הצער שאני רואה אותו, זה נראה לי כדבר שאני מתייסר ממנו, אבל הקדוש ברוך הוא רואה תמונה יותר רחבה, והוא בחשבון הכללי הדבר הזה הוא לטובתי, והערכנו בזה מאוד בפעם קודמת. בואו רק נקרא כמה תיאורים כאן של הגריד, כאמור בעמוד 107 או אצלכם. אני אמצא לך את זה? מצאתם את זה?
87.
אוקיי, הוא אומר כך. הבה ונבחן את אותם רעיונות אשר הלכה התמטית עשתה בהם שימוש בנסותה להוכיח את אי ההתאמה שבין הסבל והרוע. ברור מאליו כי הרוע כישות שלעצמה נעלם ברגע שבו מוגבע סף התודעה האונתולוגית של האדם מרמת המוחשי, החושי והראי, או במילים פשוטות מהעולם שלנו, המרחב שאני רואה אותו, אל הרמה הגבוהה יותר של המוחלט הנצחי והנצחי. כל מערכת של רעיונות, אפילו כזו שהופיעה רציונלי פילוסופי טהור, כל הפילוסופיה הפלטונית, איננה מוצאת כל קושי בהפרדה בין הפאתוס כחוויה סובייקטיבית ובין הרוע כמהות אובייקטיבית, והרי נפטרת מן האחרון חיש קל. ישנו קטע בתלמוד המבורא על סוג המטאפיזיקה של האיסורים שנוסחה בידי הלכה התמטית, וכל זה קשור לדברים שהערכנו בהם בפעם קודמת. אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, גמרא בקידושין, למה צדיקים נמשלים בעולם הזה? אילן שכולו עומד מקום טהרה ונופו נוטה למקום טומאה. נקצץ נופו, קוצץ ענפים, נראה שאני מכאיב לעץ, נראה שאני פוגע בו. אבל מי שרואה לא רק את המקום שבו אילן עומד את השורשים, אלא רואה את המרחב שבו הנוף נמצא, הוא יודע שקציצת הענפים מהנוף היא זאת שמתארת את העץ התמה, כי היא מביאה אותו כולו למקום טהור. אז מי שרואה את תמונה חלקית, הוא לא מבין מה שהוא רואה, או אולי הוא מתייסר, הקיצוץ הענפים כואב לו, אבל הוא אומר לעצמו, יש מישהו שנמצא במקום עם מבט יותר טוב, שרואה את כל התמונה, אני מאמין שהוא דן דין אמת, ולכן אני מאמין שבטח זה טוב, ככה הקדוש ברוך הוא מביא איסורים על צדיקים בעולם הזה, ושירשו העולם הבא. בעצם האיסורים בעולם הזה הם אולי כואבים, אבל מי שרואה תמונה רחבה יותר, וגם את התמונה הכוללת של העולם הזה בעולם הבא, אז הוא רואה את התמונה השלמה, ויודע שבעצם זה לטובת האדם. אני מאמין, כך אומר הרב, שזו דוגמה חד משמעית וברורה מאוד הדרך שבה טיפלה הלכה התמטית בשאלת הרוע. היא בפשטות נפטרה ממנו, וזו כמובן גישה קיצונית. כבר פה אפשר לשמוע הדים, נראה את זה בהמשך יותר חזק, לאי ההזדהות שלו עם מהלך כזה. כן, בספרי הילדים בדרך כלל אלו הסיפורים שמביאים בתחום של צדיק ורלו, וגם אני יכול להגיד, זה קשה לי לקרוא את הסיפורים על הילדים. אני מרגיש שנותנים להם תמונת עולם מעוותת, שזה הדבר היחיד שמספרים להם. והוא ממשיך. לעתים כאשר בעיה כלשהי מביכה או מציקה יתר על המידה, האדם פשוט משליך אותה על סל ההשפעה ומתעלם ממנה. קטע זה מצביע כאמור על סוג המטאפיזיקה של האיסורים שהוא נוסחה בידי הלכה התמטית. כן, הוא הביא עוד דוגמה, וזה השימוש הגובר בעולם הבא. כן, דבר דומה מודגם באמצעות מאמר העוסק בדברי הפסוק, מה אני אריכון ימך ועל מה ניטב לך. שם קבע רבי יעקב, כי הפסוק מדבר על קיום בעולם של עושר נצחי. למה אני אריכון ימך בעולם שכולו ארוך, למה ניטב לך לעולם שכולו טוב, כולם ודאי מכירים את הסיפורים על אלישע בן אבויה וכו', כן? מאמרים ופתגמים רבים אחרים מופיעים בשפע בספרות התלמוד והמדרש, יעלמו היטב מסגרת טרנסצנדנטלית זו. אנחנו הזכרנו פה את הסיפור רבי עקיבא וכולי, כן, נטרף לך החמור, אתה חושב שזה סוף העולם, יש לך, בכוח זו חכמנו, כן, יש סיפור על היהודי שמאחר לאונייה, ובטוח זה סוף העולם, ואז מתברר שהאונייה טבע, כן, כל מיני סיפורים שהם כולם מאותו סוג, כן? מה שאתה חושב שרע הוא באמת, באמת לא רע, אתה רק לא ידעת את כל התמונה הכוללת, כן? במוות ובייסורים נולד האדם לחיים חדשים ואמיתיים. הפתוס, הפחד בין המוות, הוא החוליה הפופת המסתורים המקשרת בין קיום מעופה לבין הוויה של אמת. די, יהיה לנו בציטוט מתוך מורה הנבוכים לרמב"ם כדי להעביר את הגישה הטרנסצנדנטלית לנורא שברעות כולן אל המוות. רמב"ם מזהה את המוות עם השחרור, למות משמו לצאת מן השבי לחירות, להצטרף אל חבר אהוב אשר הנפש השתוקקה אליו זמן קורב. ואתם ודאי מודעים גם ליחס לחסידות למוות, כל נושא ההילולה, כל נושא השמחה שאדם נמצא בעולמות העליונים. עשיתי פעם לאחרונה, עשיתי להבין יותר את נושא ההילולה, מה בדיוק מקומו. האם שמחים שהיה לנו את האדם הזה? האם שמחים שהוא בעולם הבא? אני לא מספיק בקיא בספרות החסידות להגיד לכם את העניין, אבל אני ראיתי את הדברים בקיצוניות שאותי הבהילה. בסוכות לפני שנתיים, כשבברום שפירא נפטר, היו אצלי בסוכה תלמידים, ישיבת רותניאל, ומישהו בא וסיפר לנו שבברום נפטר, אז אמרו, הילולה! אמרתי להם, רבותיי, הילולה תעשו ביורצייט, לא, כשהוא מאמת מותר לפניכם, עכשיו מותר להתאבל, יום טוב, טוב. אבל הילולה זה מובד, מה, אתם שמחים שבן אדם מת, כאילו, זה... תראו בהמשך מה הגריד כותב, על... זה בעיניי הגזמה וגם קצת ילדותי. כלומר, גם תפיסת ההילולה מחכה שיעבור איזשהו פרק זמן. כן, אני אגיד לכם משהו שאמרתי לאמא שלי על הסדרה הזאת. מי שקרא פעם את ההקדמות לסדרה הזאת, אז בואו נראה, הם שירו את זה. כבר הוציאו את זה. בסדר גמור. אבל אתם תביאים את שלכם. בואו נראה שלכם, זה אותו סיפור נשאר. שנייה. אני כותב פה משפט, שהיה נראה לי משפט עקום. גם בכיוון הזה. כן, הם הוציאו את זה במהדורה הזאת, אבל אני רוצה שתקראו את מה שהופיע במהדורות הראשונות. באנגלית זה נמצא, אתה יכול לראות. הם כותבים כך, בעמוד 8 פה, לדאבוננו, כך כותבים המאדירים, אי אפשר לקרוא את מסותיו רבות העוצמה והמורות למחשבה של הרב, מבלי לחוות את תחושת האבדה הזה שקשים כולנו בשל מותו של ענק זה. אך הקורא שיפנים את המסות המפרסמות כאן, הקורא שיספוג ויוקיר את אותה תרובת נדירה של רוחב אינטלקטואלי ולעת מפיח מרץ, יגלה שנתעשה לחלק רב ערך ובלתי נפרד מסוע רוחני. אמרתי, אני לא מבין איך כותבים משפטים כאלה אדם שנפטר בגיל 90 אחרי שהוא חי חיים מלאים. כשהוא נפטר, התאבלנו. האם מישהו עצוב שהרמב"ם מת? האם מישהו עצוב שהרמב"ן מת? זה נראה לי הגזמה, או הייתי אומר, גם צריך לדעת להיפרד מאנשים. יחד עם הצורך להתאבל, גם כשאדם מת בגיל 100 או גיל 200, כן, לא משנה איזה גיל הוא מת, אבל שנים אחרי שהוא מת, זה נכתב 10 שנים אחרי שהוא מת, לכתוב שצריך לקרוא את המסה עוד לפקוד שהוא לא ידבר יותר, הוא חי חיים מלאים, חיים מאוד עשירים. נראה לי שנכון יותר מה שהם שמו במהדורה החדשה. קרי, זה נכון, ואחד מהמסות כאן הוא מדבר על זה, אבל תראי, יש משהו בין להגיד, אדם שהכרתי, כשהוא נפטר, אני חושב, האם באמת מיציתי בצורה נכונה את היכולת לחוות קשר איתו? אני מבוא ולהגיד, אבל אדם שמת בגיל מופלג ביותר, וגם זכה באמת לחיים מאוד עשירים, השאיר אחריו ברכה גדולה, כלומר, לתאר, אני חושב שזה מוגזם, זה נראה לי חסידים שוטים כותבים משפטים כאלה, שאני צריך לי...
לגמרי הם כותבים את זה מהצד של עצמם, שהם מרגישים.
זה מלמד על העוצמה של התלות בו, שהיא גם לא בריאה, זה מה שאני מנסה להגיד. כלומר, אני חושב שגם הוא לא היה רוצה שיכתוב על המשפט כזה, כלומר, הוא ניסה לגדל תלמידים ולא לגדל חסידים, לא ראי זה כי ראי זה. אבל כלומר, מה שאני מנסה להגיד הוא, שבפרספקטיבה מסוימת אתה לא עצוב על אנשים שמתו בעבר כשיש מרחק גדול. אתה יכול עדיין, אם מתו בנסיבות טרגיות, החיים שלו היו קצרים. הדבר הזה הוא מציק. אתה יכול להתאבל על זה, לא אומר שהאבל נגמר. אבל קצת רחוק לי מדי משפטים כאלו, כן? שאני צריך לקרוא את הספר ולפקוט, למה הוא לא חי עד גיל 100, הרי הוא מסכן חי רק על גיל 90, לא יודע, זה נראה לי, כשהוא מת, בכינו. היום, כאילו, אני לא אגיד שאני ארוץ להילול עוד ביות חד בניסן, אבל יש משהו באמצע. כן? בכל אופן, הגריד ממשיך פה גם בפסקה הבאה, שאני רוצה רק לקרוא תחילתה, ואז אדלק קצת. הוא כותב כך, באורך אוניברסליזם, באורך דומה, עושה ההלכה התמטית שימוש ברעיון האוניברסליזם. נשאיר לנאמר, כי ההלכה התמטית מחזיקה בדעה אוניברסלית דודות היסורים, ועל פיה אין לה רק ישות אוניברסלית כל קיום. אין אלא חזון תעתועים, פרי דמיוננו. היסורים והסבל נגרמים בשל אופיו המקרי והמותנה של קיומנו, המוגבל למקטע צר בלבד של ההוויה כולה. אבל במסגרת כלל ההוויה כשלמות אחידה, מניעת הוד וחסרת גבולות, הפתוס הוא פרט בלתי מוכר. זאת ועוד, ההלכה התמטית מחזיקה גם בדעה, כי סבלותיו של היחיד משרתים את הטוב והנעלה במערכת האוניברסלית, והרי מבססת תורה זו לאמור בספר בראשית, ויאר אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. הרוע אינו מרכיב מהותי של הקיום, מקרים אותו בפרספקטיבה של הכוליות. כלומר, רק כשאתה רואה את כל אשר עשה, אז אתה יכול להגיד, טוב מאוד. אם אתה לא רואה את כל אשר עשה, אלא רק חלק ממה שהוא עשה, זה יכול להיות דומה לך שהחלק הזה רע, אבל הוא בתמונה השלמה והמלאה, הוא קבל את המשמעות הנכונה. שמעתי פעם שהרב צבי יהודה קוק היה אומר דברים דומים על התורה. על הפסוק תורת השם תמימה משיבת נפש, כאשר היא תמימה, כלומר כאשר רואים את כולה, אז היא משיבת נפש, ואם אדם רק לוקח לו חלק אחד מהתורה, והוא לא משבץ אותה בצורה מאוזנת עם פרשיות אחרות, אז זו תמונה שהוא מקבל, היא יכולה להיות תמונה מעוותת, ואז היא לא משיבת נפש. כן, נגיד, שאלת היחס לגוף. אם יספרו לאדם על חלק מהאיסורים של התורה, הוא יאמר לעצמו שיש לה יחס שלילי לגוף, אבל יביאו לו הלכות אחרות. שמצוות על פעילות גופנית, שמדברות על האפשרות לקדש את הגוף, הוא יקבל תמונה שונה. צריך את התמונה השלמה כדי שהדברים יהיו משיבת נפש, ובן אדם, אשר הוא בן אדם, הוא תמיד רואה בהקשר של ההנהגה האלוקית, תמיד רואה רק חלק מהתמונה, ולכן הוא לא יודע לומר לעצמו, הנה טוב מאוד, אבל בהלכה התמטית הוא מתאר, הוא יכול להגיד לעצמו שיש דבר כזה, בלי שהוא מבין אותו. אז תראו, זה דבר נכון, אבל פה אני מאוד מאוד שמח שבעמוד הבא, אני מדלק קצת, כי פשוט הוא חוזר על זה קצת, שבעמוד הבא הוא העמיד סימן שאלה גדול מאוד, האם נכון יותר מדי לעורר את התורה הזאת? כן? האם אנחנו מיש גם זו שאנחנו מספרים לילדים? האם טוב כל הזמן לספר את זה וספר להם שכל פעם שקורא לכם משהו רע, תרקדו משמחה, כי בטח זה טוב, כי תגידו לעצמנו, הכל טוב, כן? כן, המלך אומר שהוא רוצה להרוג אותך, תשמח, איזה יופי, כן? גונבים לך את כל המרגליות, תגיד, איזה יופי, כן? כלומר, למה אנחנו מרגילים אותם? מי אנחנו עובדים? סליחה על הביטוי. וכאן הוא מתחיל את ההתקפה. אני אומר, אולי אחד מהדברים החשובים בכל המסה הזאת, זה בעיקר בכוח הדיאלקטיקה, זה שבצד היכולת להכיל, הייתי אומר, הוא מקיים פה את תורת השם תמימה, בצד היכולת להכיל את הקו הזה שנמצא באופן מובהק, גם בספרות חז"ל וגם בספרות ביניים, שהוא ציווי פה ציטטות, לא לדחות אותו, הוא אבל פה מעמיד לסימן השאלה הגדול, האם זאת אמירה שהיא בלעדית, או האם זאת אמירה שצריך להכיל אותה במערך גדול יותר שיכיל לא רק שפה של איסורים, אלא גם שפה שתאמר לעצמה זה רע, ואני לא חפץ בדבר הזה, ואני נלחם בו. ואת סימן השאלה הראשון, הוא מעמיד אותו, דווקא בעמדה, לא מול האדם, באשר הוא האדם, אלא ספציפית מול האדם המודרני. והוא כותב כך, דילגתי לעמוד הבא, האם יש בכוחה שמטאפיזיקה שכזו לנחם ולעודד את האדם המודרני, המוציא עצמו במשבר, ועומדו לנוכח מפלצתיותו של הרוע, כאשר האבסורדיות והקיום נראים לדידו כקשורים זה וזה וקשר בא לנתק. עכשיו כאן הוא לא מסביר למה האדם המודרני יותר קשה לו לקבל תשובה מאנשים אחרים. יש פה רמיזה אבל מאוד ברורה לעוצמת הרוע שאדם המודרני חווה אותו, ואני מניח שזה לא דרשנות רחוקה להניח שכשהוא מדבר כאן המשפטים האלה נכתבו על רקע השואה, מה שהוא מכנה פה המפלצתיות של הרוע. מה שהוא אומר שאם אדם יאמר, ואמרו את זה אנשים, רק שתדעו, אנחנו בין יום השואה ובין יום הזיכרון ויום העצמאות. כלומר, תורה שלמה שפותחה בבית המדרש הר צבי יהודה קוק, שאמרה שהיה צריך את השואה כדי להקים במדינת ישראל, שכביכול היא עובדת בקו שהוא קינה כאן, שהיחס שבו ההלכה התמטית מתייחסת לאירוע. אתה רואה רק את שואת יהודי אירופה, זה זוועה בקנה מידה שקשה לקבל אותו. כן, הרב המיטל, תמיד אמר לנו, זה שבירת הכלים מבחינת היחסים הקדוש ברוך הוא. זה כבר לא יהיה אותו דבר. נגד זה בא הרב ציודה ואמר, אתה תסתכל על התמונה השלמה, שבלי השואה אין מדינת ישראל. זה היה חלק מהתוכנית האלוקית להקים את המדינה, בעצם עוד פעם, בסופו של יצא טוב מזה, כן? זה דברים שיש בית מדרש שאומר אותו. כאן הייתי אומר, סימן השאלה שהוא מעמיד נגד זה, אני לא יודע אם הוא ישירות יורד את החץ נגד זה, אבל זה נראה לי ברקע. אני יכול רק לומר שרבותיי אסרו לגמרי לחשוב בכלל את המחשבה של צבי יהודה. הרב עמיטל שעצמו גם לא היה במחנות השמדה, אבל הוא היה תחת השלטון הנאצי, והקרובים שלו גם נהרגו, חוזר תדיר על חוסר היכולת שלו להוציא מהפה, או אפילו להעלות את זה כאב האמינה, שזה נעשה למען מטרה שכזאת. בקיצור, ללכת עם הקו הזה. בהמשך אנחנו נראה שהגריד גם מכניס שהאדם המודרני מיוחד לא רק בגלל שהוא ראה רוע יותר גדול, או רוע שהוא, אני זוכר את הרב עמיטל אומר שבערב שהיה לכבוד הוצאת הסיפון על התפיסה שלו על השואה, אני זוכר אותו אומר שם שהוא חושב שכל התורות שהם רואו על צדיק ורע לו בימי הביניים, הכל הם לא תקפות לגבי השואה, כי הם לא דיברו על הרוע הזה, דיברו על רוע אחר. שפה גם נוגעים בשאלה אחרת, עד כמה אתה מייחד את השואה, והופך אותה למשהו שהוא פשוט אחר, או באיזה מידה אתה רואה אותה כעוד אחד בשרשרת של רוע. ובכל אופן, בהמשך הוא ידבר במפורש גם כי האדם המודרני נפשית יש לו מידה אחרת מול החיים. זה יאמר בעמוד הבא. כלומר, הוא יבהיר יותר את הדברים. כן, בבקשה.
זה לא פשוט הטענה הזה, אבל מעורר את השאלה של דוסטויבסקי, האהובה על אביך, שאם באמת כל העולם כולו היה אושר ושלום והכל, רק תינוק אחד היה סובל, האם זה היה בסדר?
כן,
שאלה נכון. אפשר לומר שזה רע אחרת.
הוא יגיד זה בצורה אחרת, את אותה שאלה שאתה שואל, לכיוון אחר. ככל שאתה מעצים את המפלצתיות של השואה ומנתק אותה מהרוע, שהוא תופעה שיש בעולם, אתה גם מעורר סימן שאלה על השאלה האם יכולה לקרות שואה שנייה, או האם יש לשואה מה ללמד אותנו. כי אם השואה מתוארת כזה מפלצת, היא לא נמצאת כפוטנציאל בטבע האדם, וצריך בצד הצורך להסביר.
זה
אירוע היסטורי, אבל הוא הופך אותו ליותר חד פעמי, הוא אמר שהוא לא תמרור אזהרה. ואם אתה לעומת זאת אוחז בעמדה, שאומר את זה חלק משרשרת הרוע האנושי, אז יש לה אולי מקום אחר בעולם התודעה שלנו לקראת העתידות, ומה אנחנו חושבים על עצמנו, מה לומדים מזה? שאלה נכונה, כן? עוד פעם הוא ממשיך כאן, והוא אומר כך, האם יש במסר הטרנסדנטלי ואוניברסלי פוטנציאל של כוח מרפא, שבו יוכל להיעזר רע, ופה הוא מדבר ישר ל-Rail לא נמצא היום, אבל ישר לרבנים, אנשי הטיפול, כן? כלומר, שכל הזמן אומרים, הכל יהיה בסדר ונחמד, כאילו, התפקיד של רב הוא לנחם. ואני אומר לכם, בתור רב, אני יכול קצת לבקר. בדרך כלל הם מוצאים מילות נחמה שלא תמיד קשורות למציאות, כן? זה בדרך כלל ככה. יהיה טוב, כאילו, זה התפקיד שלהם, במקום לשקף את מה שאדם מרגיש, הוא לפעמים לטייח. יש הרבה רבנים שעושים ככה. אני מעדיף לשתוק עם אנשים מאשר להסביר להם כל דבר, כי אני לא מבין, אבל אפשר לשמוע את הצליל הזה. תראו למי הוא מדומה את הרבנים, שרבה כמו צופר ובלדד ואליפה, שלושת רעיו של איוב, ייתן חלק במסע הכבד מלחמת בין קהילתו השורים במצוקה. אנו יודעים כי לא עלה בידי רעיו של איוב ושכנע אותו בדבר אי קיומו של הרוע. במילים אחרות, הוא מזהה עכשיו את רעיו של איוב עם אנשי ההלכה התמטית שחושבים שאפשר להסביר הכל, ולהיות שבע רצון מזה גם. האם יוכל הרב להצליח יותר? האם יוכל להצליח במקום שבו נחלו חבריו של איוב כישלון חרוץ? עודה ואומר בגילוי לב, כן אני יודע. אני יכול להגיד לכם בגילוי לב יותר שהוא כן יודע, הוא ידע שלא. והוא ידע שלא כי הוא לא הזדהה בכלל עם הקו הזה. השאלה, אני אומר שאלה פשוטה כלל ועיקר. צד אחד אנו יודעים כי מטאפיזיקה זו חוללה נפלאות בתולדות עמנו, שהם סיפור בלתי פוסק שמעבד על קידוש השם ושל איסורים. ומטאפיזיקה זו של הרוע מצאה קהילה יהודית מרגוע, תקווה ואומץ. אבל נגיד כך, יש סיבה למה סיפרו את הסיפורים האלה, כן? אך מה שנראה אחד הוא פשוט בני קדמוננו, וכאן הוא מסביר למה לדעתו האדם המודרני, לא כי הרוע בעולם המודרני הוא רוע אחר, אלא כי האדם המודרני הוא יש לו תנועת נפש אחרת. על אמונותם הבלתי מנוצחת ועל חוויותיהם הטרנסדנטליות הנלוות, עשוי להתגלות כעניין מורכב ובעייתי, וכאן תשמעו מה הוא חושב על האדם המודרני. הוא בעייתי ביותר לדידו של האדם האנוכי בן זמננו, שהוא תלוש מבחינה רוחנית, חסר בית ונבוך. ואלו משפטים שהוא חוזר עליהם בעוד ועוד מקומות. לא הייתה לו דעה חיובית יותר מדי על עוצמת הדתיות של האדם המודרני, על העומק של ההתקשרות שלו ליסודות רוחניים, ועל רקע זה, כשהסקטופיזם עולה, אז ממילא גם תשובות כאלה הן לא מספקות. אני רק אגיד שדומני מקריאה במסה הזאת, שזה לאו דווקא לגנאי. כלומר, זה לאו דווקא שהאדם המודרני הוא תלוש, אז הוא לא מסתפק בתשובות הנכונות, אלא הפוך. התשובה, אני חושב שנראה את זה בהמשך, דווקא התשובה עמוקה יותר, התשובה הדיאלקטית שמאפשרת להגיד שזה רע ושהיא לא מתייחת. היה אולי הפוך, היה משהו של טיוח ביכולת של קדמונים להסתפק בזה שהכל לטובה. בכל מקרה הוא ממשיך ואומר כך, יכול אני להציר בגילוי לב מלא, כי אני עצמי לא הצלחתי ביותר בניסיונותיי להעביר מטאפיזיקה זו באורך משמעותי באוזני אדם המטורף מכאב, הצף ללא כל מטרה כשהוא מוקף מכל צד בשחור ובכדרות, כי אותו עלי כמל הנרדף, על ידי הרוח והגשם בלא תסתיו הקהים. ניסיתי, חוששני שנכשלתי כישלון חרוץ כרעב של איוב. תרשו לי להוסיף שהוא נכשל לא כי האדם המודרני רע, אלא כי באמת זו תשובה בעייתית. מה שהוא יעשה, וזה נעשה בו בשבוע הבא, לא, בעוד שבועיים, סליחה. שבוע, יש בית מדרש לתנך, יושי. Okay? הוא ייקח את כל השעה וחצי, בסדר? וסתום הוא ירצה יותר. הוא מתחיל סדרה שכרגע קבענו תאריכים לשלושה שיעורים, אבל הוא מתוכנן גם רביעי, יכול להיות שהוא יהיה באלול הרביעי. זה נושא הסדרה של השוואה בין פרשיות במקרא לבין ספרות המזרח הקדום. בת הזמן. אני, בשבוע הבא, אני לא זוכר את כל השמות של כל הסדרה, אבל בשבוע הבא הוא רוצה לעסוק בסיפורי הבריאה. וראשית א' י' א' מול סיפורי המיתוס. כשהוא אמר לי להזהיר את חמירו, שהוא מניח שסיפורי התורה מוכרים, אז השיעור יהיה יותר מיתוסים מאשר תורה. זה לא יהיה מאוזן. בסדר, אני יודע שהשיעור השני... סליחה? לא סיפרתי לו. לא, אני מחבל אותו, אבל אני לא חושב שהשיעור השני, אני לא הייתי מביא את יושי אם הייתי חושב שזה לא תורה, או שזה לא תורם לאהבת השם שלנו וכו'. כן. השיעור השני, נדמה לי, הסיפורי האבות, כתשתית לחלק ההלכתי בתורה, ואני לא זוכר את כל השאר. השלישי עוד משהו, והרביעי הוא מעין סיכום, אז בסדר. בכל מקרה, אני רק אזכיר, וכסיום הקטע הזה, אם זכור לכם הפתיחה של של קוד עודי דופק, קראת יום העצמאות, צמחון מקריאה, אז בפתיחה של קוד עודי דופק, שהוא כמה שנים לפני המסע הזאת, זאת בדרשה, נאמר, שנאמרה בשנת יום העצמאות תשט"ז, המאמר הזה הוא 5 שנים אחר כך, שם כל החלק הראשון הוא לא נמצא בכלל, שם כשהגריד ניגש, וכל הנושא של צדיק ורע לו, הוא אומר, אני לא יודע להסביר למה יש רע בעולם, אני לא יודע להסביר את הצדקה שלו, ואני בכלל לא מתעסק בזה, כי אני לא מתעסק במה שאני לא מבין. בניגוד למאמר פה, שפה הוא מדבר על דיאלקטיקה ובהלכה התמטית, יש לזה הסבר, והנה תראו, זה אפילו סיפק את הקדמונים, כן? שם הוא מראש, ולא מדבר על אדם המודרני כאילו הוא מחוצה לו, אלא הוא מדבר על עצמו. וזה, לפי מיטב ידיעתי, זו התגובה הפומבית הראשונה שלו לשואה. ושם הוא כן מדבר קצת כמו צבי יהודה, ואני אסביר לכם במזר שוני, או בזה נסיים. שם הוא ישר הולך למה שהוא יפתח בעמודים הבאים, מה שהוא יכנה היחס של ההלכה הטופית לאיסורים. שם ישר הוא הולך ואומר, מי שפוגש איסורים לא שואל למה יש רע בעולם ומה מקורו, אלא הוא שואל מה זה מחייב אותי, מה אני עושה עם החוויה הזאת. מה ששלום רוזנברג מכנה בספרון הקטן שלו על טוב ורע בהגות היהודית, בהוצאת האוניברסיטה המשודרת, הוא מכנה את זה גישה אקזיסטנציאליסטית לאיסורים. אבל במקום לשאול על האלוקים, הוא שואל על האדם הדתי. מה עושה אדם כשהוא פוגש איסורים? בלי להכחיש שהם איסורים, אפילו בלי לחשוב שהם לא רע. ושמה, כשהוא יוצר את הקישור בין השואה לבין מדינת ישראל, הוא לא אומר, הקדוש ברוך הוא בתוכנית האלוקית, הרג את יהודי אירופה כדי שהאומות העולם ייתנו לנו מדינה. הוא לא אומר את זה. במובן הזה, הוא בכל המסה שם, לחלוטין, לא נכנס לשאלות של התוכניות האלוקיות. לא נכנס בכלל. הוא שואל שאלה אחרת. הוא מכה על חטא, על החזה שלו ושל יהודי אמריקה, על היחס שלהם כלפי יהודי אירופה בימי השואה. והוא אומר, אנחנו היינו לא בסדר באופן שבו אנחנו דאגנו לעזור להם. אנחנו שתקנו יותר מדי, אנחנו לא מכינו, אנחנו לא נרתמנו כדי לעזור להם. ועיקר הקישור שהוא עושה למדינה הוא לא שהמדינה היא תחליף או בעקבות השואה, אלא היום יש מצב דומה, כי תקראו קצת איך מדינת ישראל נראית בעיניו באותו מסה. זו מדינה קטנה ורועה שניסית, זאת לפני מבצע סיני, שככה ניסית בין כל הזאבים הטורפים, שמי יודע בכלל אם היא תשרוד, והאם אנחנו מקיימים את חובתנו כלפיה, כמו השפה כולה שם מוסתת, לא כלפי שמעיה, אלא כלפי חובות האדם. והקישור נמצא, אבל בצורה שונה לגמרי. בסדר, אז אנחנו נעצור כאן. בפעם הבאה שנלמד את זה, עוד שבועיים בעזרת השם, אז נתחיל פה באתיקה של היסורים, בהלכה הטופית, כבר בכותרת, אתם שומעים את הכיוון החדש. עברנו מרוע ואיסורים, עברנו לאתיקה של איסורים, שזה קריאה כלפי האדם.